את מרחבת. שלום לפרופסור בדימוס עמי וולנסקי.
שלום וברכה, ירן.
כמה מהתארים שלך, חוקר חינוך והשכלה הגבוהה מאוניברסיטת תל אביב, בין השאר היית יועץ של 14 חינוך, אני רואה פה איזה שמות, שלומית אלוני, אמנון רובינשטיין, לימור לבנת, יוסי שריד, בתקופתם של שי פירון ונפתלי בנט היית מדען ראשי של משרד החינוך. אתה עוסק הרבה מאוד בחינוך ובכל מה שקשור לנגישות והנגשה להשכלה הגבוהה, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הספר שלך, מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל בין השנים 2000 ל-2023, פוליטיזציה, מדע וחברה. אחד הפרקים בספר הזה נוגע לאחת התופעות לדעתי המדהימות שקיימות, ולא רק בקנה מידה ישראלי, אלא בקנה מידה עולמי, וזאת התופעה של התרחבות ההשכלה הגבוהה, או המוטיבציה הגדולה להשכלה הגבוהה בחברה הערבית בישראל. אם אני יכול ככה לשאול אותך בשפה לא אקדמית ושפת רדיו קצרה כזאת, מה מצאת? מה עיקרי הממצאים שלך, פרופסור וולנסקי?
כמו שאתה ציינת, במדינת ישראל גם כן הייתה תנופה של פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה החל מאמצע שנות ה-90. בהיבטים מסוימים זה כבש גם את החברה הערבית, אבל באופן מוגבל. בעיקר פנו בוגרי התיכונים הערבים בשיעור גבוה ללימודי הוראה, והם לא חצו את, זה לא היה לזה ביטוי יוצא דופן או חריג במשקלם באוכלוסייה. עד שנת 2000 מספר הסטודנטים שהיו במערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל עמד על 9.5%, בעוד משקלם בחברה הוא סביב 20%. ולכן סביב שנת 2010 נעשה מאמץ יוצא דופן ומרשים לקדם את הנושא.
עכשיו, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על, בשיחה איתך, מאיפה להתחיל. כלומר, יש גם את מה שנקטה מערכת החינוך או המוסדות להשכלה גבוהה, את הצעדים שהם נקטו כדי לעודד או כדי לשנות את כל מה שקשור למספרם או לשיעור הערבים במוסדות להשכלה גבוהה, ויש גם דברים, תהליכים פנימיים שקרו בתוך החברה הערבית. אני רוצה לדבר איתך יותר על התחום שאתה אמון עליו. מה עשתה, אולי צריכה להמשיך לעשות, מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כדי לשנות את הנתונים משנת 2000. מה בדיוק נעשה?
מה שנעשה בשנת 2007, הוקמה המועצה הלאומית לחברה וכלכלה במשרד ראש הממשלה. והמועצה בדקה מהם הקבוצות החלשות בחברה הישראלית שאותן יש לקדם, ומצאה דברים שאנחנו יודעים, גם החברה החרדית וגם החברה הערבית. ולכן ההמלצות שהיו באותה עת לקדם את שתי הקבוצות הללו, ובעיקר באמצעים של התאמה או שינוי או שילוב במערכות השכלה, ובעיקר בהשכלה הגבוהה. מי שעמד אז בראש המועצה היה פרופסור מנואל טרכטנברג, ולימים הוא בשנת 2010 מתמנה לעמוד בראש הות"ת. הות"ת זה הוועדה לתכנון ותקצוב של ההשכלה הגבוהה, ומטבע הדברים הוא ממשיך את ההשקפה שלו, שהייתה קודם לכן במשרד ראש הממשלה, ומתמנה, מכינים תוכנית, תוכנית חומש של ות"ת, היא עוסקת בנושאים רבים, אחד הנושאים שלהם זה פתיחת השערים לחברה ערבית, לצעירים בחברה הערבית. ומה שעושים, עושים דבר יוצא דופן או מרשים, ממפים את כל נקודות החולשה של מערכת ההשכלה הגבוהה, שאיתם צריך להתמודד כדי להבטיח כניסה רחבה יותר, או התאמה של משקלם בחברה, של הערבים בחברה,
כמו למשל מה? אלו נקודות תורפה, למשל?
למשל, הקמת מרכזי מידע וייעוץ, לתלמידים. ההכנסה של תוכנית שנקרא הישגים לתלמידי תיכון, שבהם מסבירים להם מה הפוטנציאל, מה האפשרויות, מה הם מגמות הלימוד, איפה ניתן ללמוד את אותם תוכניות. מכינות קדם אקדמיות. המכינות הקדם אקדמיות נולדו במקור לתלמידים יהודים בשנות ה-60, ובעיקר לבני עדות המזרח באותה עת. ושיעורם של האוכלוסייה הערבית במכינות הייתה מזערית. ומתקבלת החלטה סביב שנת 2010 להקים 5 מכינות, 3 מעורבות, יהודים וערבים, ו2 רק לערבים. אז המכינות הללו עוברות שינוי מהמסורת שהייתה קיימת. המורים הם גם ערבים, גם דוברי ערבית, תגבור השפה העברית, שיעורי עזר, זה כבר מחוץ, זה כבר כאשר הם מתקבלים למוסדות.
צריך לציין, פרופסור וולנסקי, שגם לכל מוסד אקדמי יש גם את התוכניות שלו, ויש את הגישה שלו. אני למשל קורא בספר שלך, מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל בין 2000-2023, אני קורא מה שכתבת על הטכניון. בתהליך הדרגתי שהחל משנת 2004, פיתח הטכניון מודל להרחבת שיעור הסטודנטים הערבים בקמפוס. ואכן, מספר הסטודנטים הערבים המצטיינים גדל, אני ראיתי את המספר הזה, לא האמנתי שקראתי את זה, גדל ב-1,800%. ושיעור הנושרים הערבים, הסטודנטים, קטן ב-67%. המודל התבסס על העצמת המועמדים ללימודים ושל הסטודנטים ותמיכה בהם והימנעות מהעדפה מתקנת. אני מבין שזה לא קיים בכל מוסד להשכלה גבוהה, אבל מה שאתה אומר ומה שאפשר גם להבין, שהמוסדות הגדולים ישרו קו עם השינוי הזה משנת 2000. אני רוצה לשאול אותך, האם מה שקרה בחברה הערבית אפשר גם להשליך אותו לכיוונים אחרים? למשל, מדברים הרבה על השכלה גבוהה בחברה החרדית. אפשר ללמוד מחברה אחת כדי להשליך את זה לחברה אחרת ולנסות אולי ליישם את זה גם שם?
בעיקר אפשר ללמוד כאשר מערכת מעוניינת, רוצה, מתגייסת, מחויבת, היא מפשילה שרבולים, ויודעת להיות גם יצירתית וגם פורצת דרך. וזה מה שקרה במוסדות. אני עיינתי בפרוטוקולים, עיינתי בארכיונים, של המוסדות, שורה של מוסדות, 9 מוסדות כמדומני, 8 מוסדות להשכלה גבוהה, ושם מה שמתברר, שממלא תפקידים שונים, זה היה החל מנשיא ורקטור ודיקנים, ודיקנת הסטודנטים, וממלא תפקידים שונים בתוך, בתוך היחידות האקדמיות, אלו רעיונות יצירתיים, החל מתרגום של מסמכים, והחל עבור לשילוט בערבית, ועבור באוניברסיטת בן גוריון למודמים בסביבת, ביישובים.
ומה שאתה אומר, שהיה כאן רצון הדדי, גם של מערכת ההשכלה הגבוהה, אבל גם של החברה הערבית, ואתה אומר שבשביל שדבר כזה יקרה בחברות אחרות, זה צריך גם שם להיות הדדי. אנחנו נסתפק ברשותך בדברים האלה, פרופסור בדימוס עמי וולנסקי, חוקר חינוך והשכלה גבוהה מאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה, תודה לך.